פסוקים 12 עד 20. ויוסף ישוע וידבר להם לאמור, אני אור העולם, כל ההולך אחריי לא יתהלך בחשיכה, כי אור החיים יהיה לו. ויאמרו הפרושים, על נפשך מעיד אתה, עדותך איננה נאמנה. ויען ישוע ויאמר להם, אף אם אעיד על נפשי, עדותי נאמנה, יען כי ידעתי מאין באתי, ואנה אני הולך. ואתם לא ידעתם מאין באתי, ואנה אלך. אתם לפי הבשר תשפוטו, ואני לא אשפוט איש. ואם אנוכי אשפוט, משפטי אמת, כי לא לבדי הנני, כי אם אני והאב אשר שלחם. וגם בתורתכם כתוב, כי עדות שני אנשים נאמני. אני הוא עמיד עליי, וגם האב אשר שלחני יעידני. ויאמרו אליו, היו אביך. ויען ישוע, גם אותי, גם את אבי, לא ידעתם. אילו אותי ידעתם, כי אתה גם את אבי ידעתם. כדברים האלה דיבר ישוע בבית האוצר בלמדו במקדש, ולא תפסו איש, כי לא בא איתו. ואנחנו חוזרים לפסוק 12 לתחילתו. ישוע פונה למוני העם שבאו לשמוע את דבריו, והוא מכריז על עצמו הכרזה שאין יותר משמעותית ממנה. אני אור העולם. וללא ספק, אף בן אדם, כולל כל אנשי האלוהים בכל התקופות והדורות, אם זה משה, אם זה אליהו, אם זה יוחנן המטביל, אף אחד מהם, ולא הגדולים שבהם, לא יכל לומר על עצמו, אני אור העולם, וישוע אדון, בן האלוהים, שלבש בשר, הוא היחיד שיש לו את הסמכות, שיש לו את הגבורה, להעיד על עצמו, שהוא האור. וכל זאת למה? האב באמצעות בנו הביא לנו את כל האור, את כל האמת שאנו זקוקים לקבל בעולם הזה כבני אנוש. כל המלוא שהיה באב הובא על ידי ישוע אלינו בני האדם. אנחנו הזכרנו באחד המקרים האחרונים שהתורה ניתנה על ידי משה, החסד והאמת על ידי האדון. ישוע הביא את כל האור האדיר שאבינו רצה לתת לנו כבני אנוש, וישוע היטיב להביא את האור הזה כבשר ודם, כשאב מדריך אותו ומכוון אותו בכל רגע ורגע מחייו להפיץ את האור הזה בקרב בני האדם. ונזכור, כשישוע מכריז על עצמו כאור העולם, הוא מקיים נבואה חשובה ביותר, שאני מקווה שכולנו מכירים אותה, מישעיהו פרק ט' פסוק ראשון. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ צל מוות אור נגע עליהם. ללא ספק, זה אחת הנבואות על המשיח, על ישוע אדון, וישעיהו הנביא, שלא הבין בדיוק מה שהוא אמר להבנתי, מבין שיגיע היום שעמנו שהולכים בחשיכה רוחנית יחשפו לאור מיוחד שיתגלה להם. זה האור שהביא האדון לעולם בתקופתו. וישעיהו מוסיף ואומר לנו פסוק 5, אני מקווה פסוקים שכולנו מכירים, ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהיה משרה על שכמו, ויקרא שמו פלא, יועץ, אל גיבור, אבי עד שר שלו. הכינויים שבהם מכונה אותו ילד שיוולד, הם כינויים שניתן לייחס רק לאלוהים. אפשר לכנות ילד בשם אל גיבור, אבי עד, שר השלום, פלא ויועץ. אלה שמות שרק בן האלוהים שלבש בשר היה ראוי למכונה בהם. וישוע נולד, כפי שאנחנו יודעים, כתינוק ממרים, וגדל, וכשהוא התחיל את השליחות שלו, הוא הפיץ את אור אבינו שבשמיים, בכל רחבי מדינת ישראל, לאורכה ולרוחבה. והאדון ממשיך ומסביר, כל ההולך אחריי, לא יתהלך בחשיכה. ומאוד חשוב, כשאנו קוראים את הפסוק הזה, שנשים לכל מילה שהאדון אומר. ישוע לא אומר שכל מי שנחשף לאור שלי, לא יתהלך בחשיכה. אנחנו יודעים שאדם נמצא בעלתה, בחושך פיזי, כדי לראות מה הוא צריך אור. ישוע לא מדבר על חשיכה פיזית. ישוע מדבר על חשיכה רוחנית. ולכן מי שנחשף לאור שלו בלבד, אני מדגיש, אבל לא הולך בעקבותיו, הוא יישאר בחושך, למרות שישוע מפיץ אור. החשיפה לאור של ישוע לא מגרש מבן אדם את החושך, שלא יבנות. החשיכה הזאת תיעלם מהחיים שלו בתנאי אחד, בתנאי שהוא ילך בעקבות האדון. וישוע ממשיך ומסביר, כי אור החיים יהיה לאדם כזה שהולך בעקבותיי. אדם שאור ישוע זורח בחייו, זה אדם שקבל הדרכה אישית, יומיומית, איך לחיות בעולם הזה. אין בעיה אחת שמישהו מאיתנו נתקל בה, שהוא לא מקבל פתרון איך להתמודד עם הבעיה. אין קושי, אין מצב שמאמין מגיע למבוי ללא מוצא. באמצעות האור שהאדון זורר בחיינו ומדריך ומכוון, כל קושי פתיר. ואני מאוד מקווה שכולנו מכירים את התחושה הזאת, שאנחנו נמצאים במצוקה, בקושי, בבעיה, שלעיתים באמת בשכל האנושי אין לנו מוצא איך להתמודד איתה. אנחנו נופלים על הברכיים בתפילה, אלוהים תרחם ותעזור ותן עצה. ואין מצב, אני מדגיש, שאם אנחנו הולכים בעקבות האדון, הוא לא ייתן לנו פתרון והדרכה בכל מצב נתון בחיינו. ולכן, אני יכול לסכם ולומר, האור של האדון ידיך ויכוון את החיים של כל מאמין אמיתי, אני מדגיש, ואפשר לו לחיות ברצון הטוב והשלם של אבינו שבשמיים. ולכן האור הזה כל כך יקר וכל כך חשוב לכל אחד וכל אחת מאיתנו. וישוע ממשיך ואומר לו, ואז הפרושים מגיבים לדברי האדון ואומרים לו, על נפשך מעיד אתה, עדותך איננה נאמנה. בעצם הטענה של הפרושים כלפי האדון, שאם הוא לבדו מעיד על עצמו, העדות שלו לא נאמנה, היא לא תקפה. מדוע? לפי חוקי התורה, לפי מה שכתוב שם, זה לפחות שני אנשים שיתנו עדות, לפחות שניים, אפילו שלושה במקרה מסוים. ובמקרה הזה רק ישוע מעיד על עצמו, שאני האור. ולכן לטענתם ותפיסתם, העדות של האדון היא לא נאמנה. מה תגובת האדון? אף אם העיד על נפשי, עדותי נאמנה. ישוע לא מוכן לקבל את ההסתגות של הפרושים מדבריו. הוא אומר להם חד משמעי, גם אם אני מעיד על עצמי, עדותי נאמנה התקפה, והוא מנמק מדוע, שימו לב. יען כי ידעתי מאין באתי ואנה אני עולה. שימו לב מה שאומר האדון על עצמו. אני יודע בדיוק מאיפה באתי. ואני גם יודע לאן ישוב, לאן אני אלך. ישוע שנשלח על ידי האב למלא תוכנית הישועה שלו בעולם הזה עבורנו, והמוכן לשפוך את דמו על הצלב כדי להושיע אותנו, יש לו את כל הסמכות להעיד על עצמו שהוא שאב שלח אותו, וכשהוא ימלא את התוכנית של אב עבורו כבן אנוש, הוא ישוב אל אביו שבשמיים. לעומתם, לעומת האדון, אומר ישוע לאנשים האלה, אתם לא ידעתם מאין באתי ואנה אלך. נזכור שאנשים האלה שתוקפים את האדון, שיוצאים נגדו, אין להם שום הבנה רוחנית. אלוהים לא פתח להם את העיניים הרוחניות להבין שמולם נמצא בנו שלבש בשר, למלא תוכניתו עבורו, תוכנית הישועה, והוא ישוב אליו בחזרה, כשהוא ישלים את התוכנית שאלוהים יעד לו בעולם. אין להם מושג על מי מדובר. ואני חוזר ואני מדגיש, לא במקרה האנשים האלה עיוורים מבחינה רוחנית. אנחנו מדגישים וחוזרים ומדגישים, האב מגלה לבן אדם מי הוא ישוע בנו בתנאי אחד, שהוא מחפש את אלוהים בכל הלב ובכל הנפש. ומי שאין לו באמת רצון אמיתי להתקרב אל האב, והוא חי בשטחיות, ברדידות, והוא נותן לחטאים שונים להיות חלק בלתי נפרד מחייו, שלא יתפלא שאב לא חושף לו ולא מגלה לו מי הוא האדון. ישוע ממשיך ואומר לאותם פרושים, אתם לפי הבשר תשפוטו. נשים לב, כאן ישוע מוכיח את אותם פרושים שהם שופטים, ולא סתם הם שופטים, לפי הבשר. ומה אנחנו לומדים מהמשפט החמור הזה שמאשים אותם ישוע? אנחנו יודעים שאדם שפועל בעקבות הבשר שמפעיל אותו, אין סיכוי שהוא ישפוט משפט צדק. דבר אלוהים עושה הבחנה בין אדם שמופעל על ידי הבשר, שיש לו פועלים שמתוארים בגלטים בצורה מאוד ברורה, פועלי הבשר, תאוות מסוגים שונים שמובילות את אדם לעשות את החטא ואת הרע לפני אלוהים, קנאה, שנאה, צרות עין, חטאי מין שונים, זוללות, ומה לא, אלה חטאי הבשר, ואדם שמונע על ידי בשרו, אני אומר לכם, אין סיכוי שהוא ישפוט משפט צדק. וזה בדיוק מה שעשו האנשים האלה. הם שפטו את האדון על ידי תאוות בשרם. ולכן ישוע, אני מזכיר לכם, אומר להם בפרק ז' הקודם, פסוק 24, אל תשפטו למרית עין, כי משפט צדק שפוטו. האדון מוכיח אותם. הם שפטו אותו משום שריפה אדם בשבת, במקום להודות לאלוהים על פעולו של האדון, על רחמה וחסדו, הם מוצאים גם בישוע, למה הוא ריפה אותו בשבת? איך מלמד אותנו האדון? לפי דבר אלוהים, לפי דבר האב, טוב לעשות טוב בשבת. והאנשים האלה היו עיוורים, ושפטו את ישוע לחלוטין שלא ברצון אבינו שבשמיים. ואדון מוסיף ומעיד על עצמו, ואני לא אשפוט איש. ישוע חוזר ומדגיש פעמים רבות בבשורה, אני לא באתי לשפוט, אלא באתי להושיע. ואני מזכיר לכם מה שכתוב באותו בשורה בפרק י"ב, ישוע אדון אומר, השומע דבריי ולא ישמרם, אני לא אשפוט אותו. כי לא באתי לשפוט את העולם, כי אם להושיע את העולם. אנחנו מכירים בבשורת יוחנן פרק ג' את הפסוק המפורסם, האלוהים לא שלח את בנו אל העולם לדין את העולם, כי אם למען יבשע בו העולם. ישוע בא לעולם למטרה אחת, להושיע ולא לאבד. והוא חוזר על האמת הזאת פעם אחר פעם. והוא ממשיך ואומר, ואם אנוכי אשפוט, משפטי אמת. השאלה שנשאלת, איך זה שבמשפט הקודם, ישוע אומר, אני לא באתי לשפוט, וכעת הוא אומר, ואם אנוכי אשפוט, זה כאילו דבר בהיפוכו. אז אני אסביר בקצרה למה ישוע מתכוון, ההסבר מאוד פשוט. אנחנו קוראים בפרק י"ב בבשורת יוחנן, אומר האדון, איש אשר יבזני ולא ייקח אמרי, יש אחד אשר ידין אותו. הדבר אשר דיברתי, הוא ידין אותו ביום אחר. וכאן הראתי ישוע מסביר, מה פורש אם אנוכי אשפוט, אחרי שהוא אומר, אני לא באתי לשפוט. ישוע מסביר לנו אמת מאוד מיוחדת. אני לא שופט ולא באתי לשפוט. הדברים שאמרתי, האמת שביסרתי, הם אלה שידינו את בני האדם שנחשפו לאמת שביסרתי. זה מה שמגיע אל האדון. והוא אומר, אדם שיבוז לדברים שאני אמרתי, לא יתייחס לאמרי בכובד ראש, מסביר האדון, הדברים שאני אמרתי, ידינו אותו. מתי הם ידינו אותו? מסביר האדון. ביום האחרון. ואני רואה לנגד עיניי, בקץ, איך נפשות של בני אדם, באים אחד אחרי השני, להישפט מול האדון, משפט הכיסא הלבן. וישוע פשוט יראה להם, שאנשים האלה לא שמעו את מה שהוא אמר. נורא פשוט. הוא לא יתקוף אותם באופן אישי. הוא פשוט יחשוף להם את הדברים שהוא אמר, והם נחשפו אליהם. ומסיבה שתלויה בהם, לא בישוע, הם החליטו לא לשמור את דבריו. איך אומר אדון? מי שיבוז לדברים שלי, ולא יתייחס אליהם בכובד ראש. כך שכל אדם בעולם הזה, שנחשף לדברי האדון, אם באופן ישיר, או באופן עקיף, והוא לא לקח את דברי ישוע לעומק ליבו, וחי על פיהם, דברי האדון ירשיעו אותו ביום אחר. אני חייב לומר לכם בהקשר הזה, שאני במהלך חיי, נתתי לא פעם עדות על אמונתי, ובאופן מיוחד שהייתה לי שיחה יותר משמעותית, של כמה שעות עם אנשים, שבאמת נפתחה שיחה מאוד מיוחדת, וחילקתי אתם המון דברים באמונתי, ובאמת הרגשתי שהם התרשמו מהדברים, והדברים נגעו ללב, לא רק לשכל. אני אמרתי לאנשים, תדעו לכם, הדברים ששמעתם כעת מחייבים אתכם. זה ממש מחייב. ואם אני רואה שאדם באמת, הדברים שאמרתי לו נגעו בלב, אתה מרגיש את זה לפי תוכן השיחה והתגובות, אני אומר לאדם כזה, יום אחד תצאת את דין חשבון. אם הדברים האלה נגעו בלב שלך, לא בשכל, ואתה הרגשת שזה אמת, אתה חייב לקחת את זה לעומק הלב. ולא, יבוא יום ותיתן להם דין וחשבון. דברי האדון מחייבים כל אדם שנחשף אליהם, והוא חייב לחיות את האמת שהוא שמע, כדי שבמקום ללכת לאבדון, הוא יירש את חיי הנצח. ואדון ממשיך ומסביר, כי לא לבדי הנני, כי אם אני ואב אשר שלחת. שימי מה שכאן אומר האדון על עצמו. הוא נמצא מול האנשים האלה, הם רואים בשר ודם כמוהם, אני מבין שלא היה משהו מאוד יוצא דופן בהופעה של ישוע כבשר ודם. הוא היה כמו כל אחד מאיתנו. והם רואים אותו ניצב מולם, וישוע עמד מולם לבד, הבנתי שבשלב הזה לא היו סביבו התלמידים, הוא היה לבד מולם. ואומרים לעצמם, הוא מעיד על עצמו לבד? מה אומר האדון? אני לא לבדי. למרות שבעינם אתם רואים אותי, יש מישהו נוסף שנמצא בקרבה יתרה אליי, אתם פשוט לא רואים אותי, זה התוספת שלי. מי זה? האב ששלח אותי. אנשים לא רואים את האב, אף בן אדם לא יכול לראות את האב. אבל ישוע יודע שהאב נמצא בקרבה יתרה אליו כבשר ודם. וראוי לשים לב, מה ישוע אומר על הקרבה בינו ובין האב? קרבה שאי אפשר לחשוב על משהו יותר ממנה בעולם הזה. אני מזכיר לכם, האדון אומר, אני ואבי, אחד אנחנו, אחד. לא ניתן להפריד בין ישוע כבשר ודם ובין אביו שבשמיים. הם פשוט אחד. ישוע מוסיף ואומר, אנוכי באבי ואבי בי. אני לא יכול לחשוב על קרבה יותר גדולה בעולם על היקום הזה בין האדון ישוע ובין אביו שבשמיים, ביותו בשר ודם. לא רק שהוא היה בשמיים, גם כבשר ודם הוא היה אחד עם האב. הוא באב ואב בו. וכשאני אומר אחד, זה מבחינה רוחנית. אב נמצא בשמיים, ישוע בגופו נמצא בכדור הארץ, אבל מבחינה רוחנית הם לגמרי אחד. ואדון ממשיך ומסביר במקום נוסף שלמדנו בבשורת יוחנן A30. מה הוא אומר על עצמו האדון? לא אוכל לעשות דבר מנפשי. כאשר אשמע כן אשפוט, ומשפטי משפט צדק, כי לא אבקש רצוני, כי אם רצון האב אשר שלחם. שים לב מה שאומר האדון על עצמו. אני לא יכול לעשות דבר מנפשי. וחשוב שנבין למה ישוע מתכוון שאומר, אני לא יוכל לעשות דבר מנפשי. לא יודע אם אתם יודעים, יש תיאולוגים שטוענים שבאמת ישוע לא יכל לעשות שום דבר מנפשו. ברמה עקרונית, הוא לא יכל. שטות מוחלטת. אם ישוע רצה, אני מדגיש, אם הוא רצה, הוא יכל לפעול דרך נפשו. חד משמעי. ושלכל, כמו שלכל אחד מתונו יש נפש, ולנפש יש רצון, גם ישוע יכל להפעיל את הנפש שלו, לעשות דברים שונים מתוך נפשו. למה הוא מתכוון שמי לא אוכל לעשות דבר מנפשי? ישוע האדון ביטל את נפשו. אנחנו משתמשים במושג, סלב את נפשו. הוא לא אפשר לנפש שלו, ולו לרגע אחד בודד בחייו, להפעיל אותו. לזה הוא מתכוון, לא אוכל לעשות דבר מנפשי. מה מדיח את האדון? כאשר אשמע, כן אשפוט. ישוע מודע בכל רגע נתון בחייו להדרכת האב. הוא לא עושה שום דבר מיוזמתו, מרצונו. הוא מסביר, לא אבקש רצוני, כי אם רצון האב אשר שלחם. אז אם טיפה נחשוב, אם ישוע אפשר לאב להפעיל אותו בצורה טוטלית, טוטלית, 24/7, לא היה משפט אחד שהאדון אמר מנפשו, לא היה מעשה אחד שהאדון עשה מתוך נפשו, הכל מודרך נטו לידי האב. האם אפשר לייחס לבן משהו שהוא לא נקי, שהוא לא הוגן, שהוא לא צודק, שהוא לא ברצון אלוהים? אז זה פשוט מגוחך. ישוע פשוט הוציא לפועל את רצון האב. אני חושב שהקטע שהכי מדגיש את האמת הזאת, זה הדברים שאומר ישוע לפיליפוס, אני מזכיר לכם, הוא פונה לפיליפוס ואומר לו, אתם תדעני, אומר ישוע לתלמיד היקר הזה, הרואה אותי, אומר ישוע, ראה את האב? ולמה תאמר, אראנו את האב? ישוע מופתע. שהתלמיד הזה ממש הפציר בישוע שהוא רוצה לראות את האב. ישוע מנו, מי שראה אותי ראה את האב? ואז הוא משלים ומסביר, אנוכי באבי ואבי בי. והוא מסיים ואומר, אבי השוכן בקרבי, הוא עושה את המעשים. אני חושב שהאדון מסביר את עצמו בצורה המושלמת. כל דברי הבן כבשר ודם, וכל המעשים שהוא עשה, הם ברצון המלא והשלם של אבינו שבשמיים. הדבר היחיד שאני קורא לנו כולנו, לשאול את עצמנו, שאנחנו קוראים את מה שישוע מעיד על עצמו, האם אנחנו, בתהליך הגדילה הרוחנית שלנו, שואפים ורוצים להיות במצב שבו נמצא האדון? תראו, אני באמת לא מצפה ממאמין בתחילת אמונתו בשנים הראשונות, להגיד על עצמו שכל מה שהוא עושה נטו רצוניו. אני מאוד מעשי, אני מאוד ענייני. השאלה אם זאת השאיפה שלנו. השאלה היא מסעת נפשנו, שבתהליך של מספר שנות אמונה וגדילה, שאנחנו נוכל לומר כמו האדון, אני כבר לא יכול לעשות שום דבר מנפשי. אתם יודעים מי יכול להעיד משפט כזה? אדם שלאורך שנים רבות התרגל באופן שיטתי לבטל את רצון הנפש שלו, ולציית באופן מלא ושלם להדחת רוח הקודש. ואני אומר לכם, זה אפשרי בתנאי אחד, שאנחנו התרגלנו לאמץ את ההרגל הזה, שזה חלק מהחיים שלנו. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו באמת לא יכולים לעשות משהו מתוך הנפש. אנחנו רגילים לשמוע ולעשות. לשמוע ולעשות. ובאים לקבל איזושהי החלטה כזאת או אחרת במהלך חיינו. אנחנו לא סתם מקבלים החלטה כשום שמתחשק לנו, מתאים לנו, נוח לנו. זה לא רלוונטי. דבר אחד, אלוהים תכוון ותדריך. ושאנחנו רגילים לשמוע ולעשות, אנחנו מגיעים למצב בדומה לאדון. זה לא בלתי אפשרי. שכל ההתנהלות שלנו בעולם הזה מודרכת ומכוונת כדי אבינו שבשמיים וישוע אדון. ואני מאחל את זה לכל אחד וכל אחת מאיתנו בגדילה הרוחנית שלנו. ואדון ממשיך ואומר, הלא גם בתורתכם כתוב כעדות שני אנשים נאמני. ואני מזכיר לכולנו מה שכתוב בדברים, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. וזה נכון. ישוע מעמד את דברי התורה. ומה שהוא בא להסביר כעת, שדברי התורה שצריך שני עדים, לא עומדים בסתירה למה שהוא עיד על עצמו. ותראו את ההסבר היפה של האדון, למה זה לא בסתירה. מה אומר האדון? אני הוא המעיד עליי, אבל יש מישהו נוסף שמעיד עליי. מזה, האב ששלח אותו. ולמרות שישוע מקודם אמר, מספיק שאני אעיד על עצמי, כאן הוא מסביר להם, גם כשאני מעיד על עצמי, אני לא לבד. בו זמנית, מישהו נוסף, שאומנם הם לא רואים אותו, מעיד עליי, מזה, האב. והשאלה שנשאלת, איך האב מעיד על בנו? ישוע מסביר נורא יפה, שימו לב מה הוא אומר. למדנו את זה לפני כמה חודשים. המעשים אשר נתן לי אבי להשלימם, המעשים האלה אשר אני עושה, מעידים עליי כי האב שלך. תראו, אנחנו מאמינים בכל הכתוב בבשורות על הפלאים הנפלאים, הביטי נתפסים שעשה אדון. לא היה סוג אחד של מחלה, סוג אחד של קושי, מכל סוג שהוא, שידוע לא, ישוע לא ידע להתמודד איתו. כולל הקמה של מתים לחיים, כולל גירוש כל סוגי השדים שאנחנו נראים לדניאל. אנחנו צריכים שהיה מקרה שהתנדים בא ואמרו לו שהם לא צריכים לגרש שד כלשהו, אבל ישוע לא לו שום בעיה לגרש כל שד מכל סוג שהוא. הוא לא היה מוגבל בכלום. המעשים שעשה האדון בתקופה של השלוש וחצי שנים של השירות שלו, אין אדם ביקום שהתקרב, הייתי אומר, לאלפית ופחות ממה שעשה האדון. כמות אדירה, יומיומית, של פלא אחרי פלא אחרי פלא, ואנשים נחשפו וראו את זה במו עיניהם. ואני באמת שואל, איך אדם אמיתי, שישר עם עצמו, שהוא באמת מחפש את האמת, איך הוא לא יכול להרגיש ולהבין שמולו נמצא מישהו שאלוהים נמצא מאחוריו? איך אמר נקדימון יפה לאדון במפגש האינטימי ביניהם? אין אפשרות, אומר נקדימון לישוע, שאחרי שאתה עושה את כל הפנים האלה לא קיבל את הכוח מאלוהים. זה גישה של אדם אמיתי. ולמרות שהוא בעצמו היה ניקת הפרושים והושפע מהמון דברים שהוא למד, האמת הפנימית שלו אמרה לו, זה איש אלוהים. כך שישוע מעיד ואומר, אבי מעיד עליי, על ידי המעשים הנפלאים שאותי לעשות מול עיניכם. כך שעל ישוע גם הוא מעיד על עצמו, וגם האב ששלח אותו. ואז שואלים אותו אותם יהודים, איפה אביך? מה תגובת ישוע? גם אותי, גם את אבי לא ידעתם. שימו לב, ישוע לא ממש מתייחס לשאלה שלהם, איפה אביך? הוא רק אומר להם בפסקלות, אתם לא יודעים מי אני, ואתם גם לא יודעים מי אבי. והוא מסביר, אילו ידעתם אותי, גם את אבי ידעתם. נשים לב כאן דבר מאוד מעניין שאומר האדון. אנחנו יודעים שמצד אחד, כדי שאדם יכיר את ישוע, מי צריך לגלות לו? אבינו שבשמיים. חזרנו על האמת הזאת המון פעמים. אף בן אדם בעולם הזה לא יכול להכיר את האדון, אם זה לא ניתן לו על ידי אבינו שבשמיים, על ידי רוח הקודש, חד משמעית. כדי שאדם יוכל לקרוא ישוע בשם אדון, הוא חייב לקבל הערה מרוח קודש, אני אומר את זה חד משמעית. אבל כאן ישוע אומר דבר נוסף. אם ידעתם אותי, הייתם מכירים את האב. מה הוא רוצה לומר? רק בעקבות התבילה ברוח הקודש, שהיא נעשית כתוצאה מהאמונה בישוע והליכה אחריו, אדם בעולם הזה באמת יכול ליצור קשר קרוב ואמיתי עם אבינו שבשמיים. אני רוצה שנבין את זה. רק על ידי הרוח אנחנו יכולים להרגיש קרבה אמיתית, חזקה ועוצמתית, אין לאב ואין לבנו ישוע משיח. והמחבר מסיים את הקטע ואומר שאת הדברים האלה דיבר ישוע בבית האוצר, באזור בית המקדש, ולא תפסו איש כי לא בית. נשים לב שפעם אחרי פעם אחרי פעם ניסו לתפוס את ישוע, והייתה כוונה אמיתי לתפוס אותו כפי שלמדו, ואבינו פשוט מנע את זה. למה? לא הגיע זמן. אני רוצה לסיום לומר כמה משפטים. דבר ראשון, שלימוד דברי ישוע הוא תנאי הכרחי, אך לא מספיק כדי לקבל את אור החיים. תקשיבו טוב. אני אומר שהפסוק הזה אמור באופן מיוחד לדבר אלינו כולנו, כאנשים שרובנו, חלקנו הגדול לפחות, גדל מגיל מאוד צעיר על ברכי האמונה. אומר שכולנו מכירים היטב את דברי ישוע, יודעים לצטט אותם וגם להסביר אותם. כל אחד מאיתנו שלאורך שנים רבות נחשף לדברי האדון. זה דבר מאוד חשוב. אולי יסכימו אותי שללא ידיעה דברי ישוע אי אפשר לשמוע את מצוותיו. ידיעת האמת זה הדבר הראשון, ואשרינו שכולנו מכירים את דברי האדון, ולא רק את הדברים שישו מפיו, גם את דברי השליחים שנגעו בתחומים נוספים, יתן לנו אור איך להתמודד עם כל מיני קשיים בעולם הזה, חד משמעי. אלא מה? ידיעת האמת, ידיעת דברי ישוע, למרות שהיא תנאי הכרחי, זה לא מספיק כדי שנקבל את האור האישי היומיומי לחיים שלנו. ואני אומר בצער רב, שאני מכיר מאמינים בישוע, שיודעים היטב לצטט את המילים שיצאו מהפה שלו, ולהסביר אותם, אבל לצערי הרב, חלק מהם, לא חי לפי האמת שישוע בישר. הוא יודע לצטט, הוא גם יודע להסביר, בצורה נפלאה ויפה. האם ידיעת האמת נותן למדיים את הכוח לקבל מישוע הדרכה אישית? אני באמת שואל. אנחנו יום אחד נתייצב מול האדון ונרשים אותו בידענות הרוחנית שלנו? אני באמת שואל. מה, ישוע מתרגש שאנחנו יודעים לצטט את המילים שהוא אמר? אך זה בדיחה. מבחן אחד. כמה אתה חי יום יום את האמיתות שאתה יודע לצטט כל כך יפה ולהסביר אותם בעריכות. כמה אתה חי אותי כל הזמן. אומר שכולנו מכירים את המשפט של האדון, על כל מילה בטלה שידברו בני אדם, ייתנו על הדין וחשבון. אפשר לדעת את זה בעל פה. כמה מאיתנו מתייחסים למשפט הקצר הזה של האדון, עם כל תשומת הלב אני באמת שואל, נתתי זה כדוגמה. כך שהמבחן שלנו, להיות תלמידים אמיתיים של האדון, ולקבל ממנו אור יומיומי בחיינו, זה לחיות בפועל את כל אותן אמיתות שהוא בישר, ולאורה אנחנו חיים יום אחרי יום, לאורך כל ימי חיינו. ובנוסף לכך, ישוע אדון מצפה מאיתנו כולנו, לאחר שקיבלנו את אור החיים, שמה אנחנו בעצמנו נהיה, הוא מסביר יפה במתי פרק ה', אתם אור העולם, כן יאיר אורכם לפני בני האדם, למען יראו מעשיכם הטובים, ושיבחו את אביכם שבשמיים. ישוע היה אור אדיר בעולם, כשלוש וחצי שנים מחייו, אתה להבין שבסביבות גיל 30, הוא התחיל במלאכת הביסור, ומאחים שבסביבות 33 וחצי, ככה מעריכים, הוא סיים את הקריאה שלו. ישוע עלה אל אביו, וכבר עברו כ-2,000 שנה מאז. ועכשיו מה האדון מצפה, בעקבות עלייתו לשמיים, שכל אחד שנחשף לאמת שלו, וקיבל ממנו באופן אישי את אור החיים, יהפוך בעצמו להיות אור לסובבים אותו. ואני רוצה שנבין על כל אחד מאיתנו שבאמת מכיר את האדון באופן אישי, מוטלת אחריות וזכות להאיר את האור שלו. והייתי מתחיל ואומר, בראשונה בהתנהגות שלנו. בראשונה בהתנהגות. אתם יודעים, אנשים בעולם הם הפסיקו להתרגש מדיבורים גבוהים ויפים. אנחנו מכירים בימינו המון אנשים שיודעים לדבר יפה, הם מאוד ורבליים, אשפים להופיע מול אנשים ולהרשים אותם בכל מיני מילים יפות. אבל כשאדם לא חי את מה שהוא אומר, אנשים בזים למה שהוא אומר. והכוח האמיתי שלנו, שאנחנו חיים את האמיתות שאנחנו מאמינים בהן. והייתי אומר שאני מאחל לנו כולנו, שאנשים שפשוט נחשפו להתנהגות שלנו לאור זמן, הם יבואו וישאלו אותנו, בלי שנעשה מאמץ, מה יש בך? מה יש בך כל כך מיוחד? שההתנהגות והחיים שלנו יהיו כל כך מיוחדים, שהם יוזמתיים ישאלו אותנו, למה אתה כזה? אתה תמיד רגוע, אתה תמיד שלב, אתה תמיד שמח, אתה ענב, אתה צנוע, אתה כל כך אמין, אתה כל כך רציני, אפשר לסמוך עליך, מילה זה מילה, שיראו בנו באמת מלח הארץ, כפי שאומר האדון. וכשאנחנו בעקבות העדות הזאת, בחיים שלנו, נוכל להפנות אליו את כל הכבוד, ולומר לאנשים, כל מה שמופק ממני, זה לא בזכותי, אני מוגבל וחסר. כל הפרי שנבנה בחיי, תוצאה ישירה, של האור שישוע יזריח בחיי, הכור הגבורה היומיומי שהוא נותן לי, לחיות את החיים המשיחיים, שבאמת יכולים להביא לו כבוד אמיתי. ואני מאחל לנו כולנו, שככל שהזמן יעבור יותר, נוכל להפיץ אור הולך וגדל, בכל מקום שאבינו שולח אותנו להימצא בו. אמן.